שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ישעיהו. בפרק, אם אינני טועה, סמך א', או שאני טועה. אנחנו נבדוק את הנקודה הזאת תכף. כן, סמך א'. סמך א', פסוק י'. ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פסוק י' פותח נבואה חדשה, שהיא גם הפטרה של פרשת ניצבים, וגם נהגו בימי קדם לקרוא בה לחתן, ביום שבת חתן שלו, כי יש פה עניינים של זוגיות. סוס אסיס בשם, תגל נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדה חיליה. כלומר, הנביא כאן מתאר נבואה שמחה. השאלה היא, מי זה ששמח כאן? יכול להיות שזה הנביא, כן? אבל קשה לומר שהנביא לובש בגדי ישע. אלא מדובר על ציון. ציון היא השמחה כאן. היא מרגישה כמו חתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. אבל צריך להבין מי הם אותם בגדים שציון לובשת. אפשר להגיד שזה דרכה של המליצה, כלומר מי ששמח כמו חתן וחלה, אז הוא מרגיש כאילו הלבישו אותו בגדי חתן וחלה. זה אפשרות אחת. או שהכוונה יותר מדויקת, כלומר לתת שהלבוש זה כינוי למישהו, וזה כנראה בני ציון שחוזרים לציון. כלומר, עם ישראל. עם ישראל הם הבגדים. יש מוטיב כזה בפיוט לך דודי. לך דודי שכתב רבי שלמה אלקבץ. אז כתוב, לבשי בגדי תפארתך עמי. נכון? יש ביטוי כזה. לבשי בגדי תפארתך עמי. האמת היא, זה לקוח מפסוק בישעיהו. אורי אורי לבשי עוזך ציון. כן, אבל תלבשי בגדי תפארתך. אבל בפיוט נאמר, לבשי בגדי תפארתך עמי. מאוד מוזר. עם זה לשון זכר או לשון נקבה? שאלו אתכם שאלה. עם זה לשון זכר או נקבה? זכר, יפה, תודה. באמת, סוף סוף התעוררות, משהו, שאלות מינימליות, קבל תשובה. כן, אז לבשי זה זכר או נקבה?
נקבה.
כל הכבוד, יפה מאוד. אז איך יכול להיות לבשי בגדי תפארתך? עמי. עובר ומשון, מפונה בלשון נקבה לזכר. כן? זה, אם זה היה סתם משורר של זמננו, היה אפשר להגיד שהוא עושה טעויות, אבל רבי שלמה אלקבץ לא עושה טעויות. אלא הכוונה, הפנייה היא לא אל העם. הפנייה היא אל מה שכתוב בתחילת הפיוט. מקדש מלך, עיר מלוכה. קומי, צאי מתוך העבירה. זה נאמר על ירושלים. ועל ירושלים נאמר לה, לבשי בגדי תפארתך. נו, ומי זה בגדי תפארתך? עמי. העם הוא בגדי התפארת של ציון. זה מובן? זה, אז לכן היה כדאי גם לשים לב לענייני דקדוק, ואפילו להתייחס לשאלות פשוטות שהמרצה מעביר. טוב, אז אם כך, גם פה, ייתכן שהנביא מדבר בשמה של ציון. סוס אסיס בשם תגל נפשי באלוהי כי ילבישני בגדי ישע. זה ציון שמרגישה שהיא לובשת בגדים מיוחדים. בגדי ישע. מעיל צדקה. מעניין. בדרך כלל לובשים בגדים, כן? אבל מה זה בגדי ישע? הישועה שבאה לציון היא כאילו מלבישה את ציון בצורה מיוחדת. כן, כלומר, הבנים החוזרים לציון הם בעצמם בגדי ישע, מעיל צדקה. צדקה במובן של עשיית הצדק. לא, לא צדקה במובן של חסד, אלא צדקה במובן של עשיית הצדק. הצדק חוזר אל מקומו. כן? העם איבד את ארצו, חוזר אל ארצו, משלו. אז מה שנקרא, כי ילבישני בגדי ישע, מיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר. איפה שמענו שחתן הוא כהן? כן? אלא מה? החתן לובש בגדים מיוחדים כדרך שהכהן לובש בגדים מיוחדים, ובגדי הכהונה הם לכבוד ולתפארת. כאן נאמר בתורה, פרשת תצווה. בסדר? אז זה כאילו הוא כמו כהן משרת. כחתן יכהן פאר. מה זה, על מה נאמר פאר בבגדי הכהונה? על המקבעת. פערי המקבעות. המקבעות. כן, כלומר, הכובע המיוחד, וזה דבר שהיה נהוג בימי קדם, שהחתן היה לובש כתר על ראשו. היו עושים לו כתר מיוחד, והדבר הזה בטל סמוך לחורבן, עוד לפני החורבן, בני ישראל ביטלו את עטרות, חכמי ישראל ביטלו עטרות חכמים, וגזרו על האירוס. אירוס זה סוג של כלי נגינה שהפסיקו להשתמש בו, כי העם הרגיש קצת על הפנים, אז אי אפשר היה שתהיה שמחה יתרה. אחר כך זה התברר כנכון, היה חורבן. כה אמר השם, הרם המצנפת והסר העטרה. כן, זה נאמר בספר יחזקאל. אבל בימי ישעיהו, עדיין היה נהוג שלחתן יש כתר. אבל המשיכו במנהג לשים כתר על ראש הכלה. לכלה השאירו. כתר של קלות, אבל אין כתר של חתנים. איך הקלה תעדך אליה? כי, מה זה תעדי אגב? זה פועל שבא מלשון עדי. עדי זה תכשיט. אז תעדך אליה לובשת את הכלים שלה כתכשיטים. כן. כלים זה כינוי, בימינו כלי זה רק לדומם. אבל בימי חז"ל וגם בימי התנ"ך, כלים זה גם בגד, גם בגד נקרא כלי. כן. או למשל ביטוי כזה, הולך כלי לבית המרחץ. מה זה כלי? בגדי. כן. כן, בבקשה, מה השאלה, אדוני?
יכהן פאר.
כן. כן.
כן. זה פאר. זאת אומרת, התורה זה פאר שזה לצורך
העניין הכתר. כן.
זה
במצב
של תפארת.
נו, ואז מה?
זהו.
בסדר, אוקיי. אתה אומר, בעצם אחרי שחרב המקדש, אז פסוקים פשוטים הפכו להיות משלים. כן? ואז במקום תפארת אומרים תורה. כן?
אני לא מבין מה אמרתי לך.
לא, אתה אמרת דברים יפים. אני אסביר.
יש משהו בה.
אני רוצה להסביר מה שאמרת, ואני רוצה גם להסביר מה אני מגיב למה שאמרת, מותר לי או אסור לי? בסדר. אתה אמרת שהפאר זה התורה, והכתר זה מעלה עליונה שמחתרת את האדם ונותנת לו, קובעת את מקומו. בסדר? מושגים מתורת הקבלה, ספירת הכתר, ספירת התפארת. אין בעיה. אלא שזה בגלל שבמהלך הגלות עבדה התפארת הממשית, ולכן הפכה להיות תפארת של תורה. מה היא תפארתנו? תורה. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם תפארתנו זה היה הפאר שהיה בראש החתן. שם שרתה שכינה. כן? זה העניין. זאת אומרת שבזמן שישראל על אדמתם, האסתטיקה היא חלק אינטגרלי של הקודש. אחר כך זה הופך להיות רק נוי מצווה. ונוי מצווה הופך להיות דקדקנות מעצבנת. אומרים לך, פירי עץ הדר, צריך להסתכל על האתרוג, פה, הנקודה הזאת, באיזה צבע זה? זה נכון, זה הלכה. אבל צריך להבין שמשהו יידרדר כאן. משהו שהיה פעם בכל מלוא תפארתו, הלך ויקטיב. לכן רציתי להגיב. כי אתה מתלהב מהשיעור ששמעת, אבל תשים לב שזה בעצם איזושהי נגזרת של מה שהיה. אתה איתי? טוב, אוקיי. טוב, כן. בוודאי זה מתחדש. מה מתחדש? למשל, זה שילדי ישראל בימינו הם יפים להפליא. נכון? ילדי ישראל הם יפים להפליא. וזה לא במקרה, זה בגלל שהשכינה חוזרת. נכון? זה גמרא מפורשת במסכת סנהדרין. טוב. כי הארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח, כן, אדוני אלוהים, יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. עכשיו כאן הדימוי הוא מדימוי של ביגוד לדימוי של לשון צומח. נכון? לפני כן, לובש צדקה, מעיל צדקה, כרכלה תעדי חיליה. זה בגדים. אחר כך הופך להיות משהו שצומח. בגד הוא דומם. הצומח הוא צומח. כן? כי חארץ הוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, כן, אדוני אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. כלומר, זה לא סתם צדקה ותהילה, זה תהילה וצדקה שצומחים. כמו שהולכים ומתגדלים, שרואים יותר ויותר את הצדק והתהילה שעולים מתוך הגאולה. ואז זה עובר להיות מהצומח אל המדבר. למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא חנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. כלומר, צריך לעבור ממצב של צומח למצב של מדבר. זאת אומרת, אתם רואים בתיאור של הנביא, עוברים מדימויים דוממים לדימויים חיים עד כדי דימוי של דיבור. ואז התוצאה היא גם הופעה אוניברסלית שמשפיעה על כל העולם, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. מה זה שם חדש? זה דבר מאוד מעניין. שמות זה דבר לא פשוט בעולמו של האדם. השמות זה מה שהאדם משתמש בו. כן? ויקרא האדם שמות, כן? לכל חיית השדה. לקרוא שמות זאת היא חוכמתו של אדם הראשון. זאת אומרת, לקרוא בשם זה לכוון אל מטרתו, אל כיוונו, אולי אפשר להגיד מהותו של הדבר הנקרא בשם. זה חוכמה אדירה. עכשיו, לקדוש ברוך הוא יש גם שמות. גם לעם ישראל, גם לירושלים יש שמות. עכשיו, מה שמעניין זה שהשמות האלה מתחלפים. למשל, הקדוש ברוך הוא, בתחילת בריאת העולם, נקרא בשם אלוהים. בראשית ברא אלוהים. כך כל מעשה בראשית. בפרק השני של ספר בראשית, פתאום הקדוש ברוך הוא מחליט לצרף לעצמו שם חדש. השם אלוהים, י' כ' ו' כ', אלוהים. אחר כך, הוא פונה, אברהם פונה אליו, ואברהם קורא לו אדוני, א' ד' נ' י'. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אל שדי. ואחר כך, בימי משה, משה אומר, ומשה שומע, ושמי י' כ' ו' כ', לא נודעתי להם. עכשיו הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הוויה, בלבד, בלי הוויה אלוהים. מגיעים עד ימי שמואל הנביא, ואז מופיע שם חדש, השם צבאות. לפני כן לא מופיע השם הזה. פתאום יש השם צבאות. אחר כך מגיעים לימי ישעיהו הנביא, ישעיהו ממציא עוד שם, קדוש ישראל. זה השם הזה שחוזר לאורך כל הספר. מגיעים לימי בית שני, לקדוש ברוך הוא פתאום יש שם חדש, קוראים לו השמיים. או, יותר מאוחר, בתקופת הזוגות, המקום. עוד יותר מאוחר, בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא. פתאום מגיע מדינת ישראל, יש לו שם חדש, צור ישראל. ויש עוד שם שהולך ומתגלה כל הזמן, לא גמר להתגלות, אהיה אשר אהיה. כן, כלומר, מה אנחנו רואים? שהתפיסה של האלוהות הולכת ומשתנה, מתקדמת, אפשר לומר, לאורך הדורות. זאת אומרת שלתת שם נכון לדבר, זה לכוון אל עיקר העניין שבו. אותו דבר לגבי ציון. מי היא האומה הישראלית? יש כל מיני שמות, קוראים להם ישראל, קוראים להם העברים, קוראים להם יהודים, קוראים להם שבטי יה. ולעתיד לבוא יש שם חדש. וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. זאת אומרת שצריך להגדיר מחדש מי אנחנו. על פי איזה רקע? הרקע של שינוי העולם. כן, כמו שלמשל הרב קוק כותב לסופר שי הורוביץ, שחשב שעם ישראל גמר את תפקידו ההיסטורי, כותב לו הרב קוק, תדע לך שזה שאנחנו קוראים לעצמנו עם, זה לא שם אמיתי שלנו. אנחנו נקראים עם בגלל שכל הקבוצות האנושיות המתפקדות בצורה הזאת נקראות כך. אבל התפקוד הזה של האנושות בתור עמים זה יתבטל. ביום מן הימים כבר לא יהיו עמים. ואנחנו נמשיך להתקיים. סימן שאנחנו לא עם, אנחנו משהו אחר. אז צריך להגדיר את עצמנו מחדש, בתור המרכז של האנושות או משהו כזה. אז זה מה שנאמר כאן, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקובנו. כן. אהיה אשר אהיה, מופיע למשה רבנו בלבד. שהרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, לך ואספת את זקני ישראל. ואמרת עליהם, יודקה ואבקה אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. כן? אז רשי שם כבר אומר שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לגלות את השם הזה. אז הוא ידוע לנו, כתוב, אבל הוא לא שימושי. או? כנראה. יכול להיות שיש עוד מקום בתהילים שמוזכר, אמרת היות אהיה כמוך. אז אהיה כמוך, אז יכול שאהיה שם, זה שם השם. אבל באופן כללי זה לא נמצא. זה נסתר. כן, אז יש משמעויות עמוקות לדבר הזה. אנחנו ככה לא נלמד בשיעור הזה את המשמעות של כל השמות ולמה הם נאמרו וכו'. אבל יש מה ללמוד. מה שרציתי רק להראות פה זה עניין של שם חדש. גם כמו שמצאנו אצל צפניה, שצפניה אומר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. כלומר, יש במהלך ההיסטוריה בעיה עם השפה. השפה האנושית מחפשת את דרכה. אחד הניסיונות היותר מרגשים שנעשו בשפה האנושית זה הפילוסופיה. הפילוסופיה המציאה כל מיני שמות, כל מיני מונחים. אבל באיזשהו שלב הם התחילו להתקלף, ליבול השמות האלה. ואז האנושות היא בחיפוש אחרי שם חדש, שפה ברורה. זה גם כן מה שבעצם נרמז כאן. משמעות הדיבור כל כך גדולה אצל הנביאים. רוצה להגיד משהו, דבר, אל תחת, דבר. כן, זה בדיוק מה שנאמר, כן, משה, כן, זה מה שנאמר במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה, אתה מבקש לדעת את שמי, לפי מעשי אני נקרא.
זהו.
כן, ודאי, ודאי. אז איפה היינו? והיית, אני קורא כאן את פסוק ג' והיית עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוהייך. זה קצת, יש פה דברים עמוקים שנאמרים כאן. עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוהייך. זה אפילו ביטוי נועז. איך אפשר להגיד על הנברא שהוא כתר לשם, כן? צניף מלוכה. צניף זה סוג של כובע מפואר, נכון? כובע מפואר ששמים בראש. ועטרת תפארת, עטרת זה גם סוג של כתר, כן? זה כתר ששמים על הראש. יש ביטוי, וזה בספר משלי, אשת חיל עטרת בעלה. זה כביכול היא תלויה בו, מצד האמת היא העטרה על ראשו. מה זה רומז? זה רומז שאנחנו רגילים לקשור את ציון, את ירושלים, להוויה לאומית טבעית. ואז למעלה מן הטבע אנחנו מציבים את הקודש. אז יוצא שיש הקדושה, זה עליון, ואילו הלאומיות ביחס לקודש היא סוג של חול. או החול ביחס לקודש הוא סוג של חול. אבל יש מושג שהרב קוק מדבר עליו, יש לו מקורות פנימיים, הרעיון של קדושה שבטבע. יש בתוך הטבע קדושה. הקדושה הזאת היא גנוזה, היא כמוסה מאוד, היא לא גלויה, אבל היא עתידה להתגלות. מה שנאמר, בעצם אשת חיל, עטרת מעלה, היא הופכת להיות גדולה יותר מהקדושה הגלויה. כן? וזה מה שנרמז כאן, העלייה התרבותית הגדולה של אחרית הימים, שבה הקודש שבטבע הולך ונגלה, והוא המנהיג את המציאות. לפי הרב קוק אגב, זאת הסיבה הנסתרת של התנועה החילונית. החילונות עניינה להופיע, כלומר, לקדם את התביעות של הקדושה שבטבע. הקדושה שבטבע אומרת, שכחתם אותי, אני רוצה עכשיו להופיע. וזה על זה נאמר, והיית עטרת תפארת ביד השם, וסניף מלוכה, סניף מלוכה בכף אלוהיך. כן. מה? לא, רציתי להסביר מה זה אשת חיל, עטרת בעלה. זה החול, שהוא עולה מעל הקודש הרגיל. יש קודש נסתר, יש קודש רגיל, הקודש הגלוי, הדתי אפשר לומר. ויש קודש למעלה מזה. ביד אלוהיך, כלומר בזה הוא פועל. יד, אומר הרמב״ם, זה כינוי ליכולת הפעולה. אז הקדוש הוא מנהיג את עולמו במידה הזאת. בכף אלוהיך. כן. כן. החילונות מקדמת את האינטרסים של הקדושה שבטבע. לא, זה בא לידי ביטוי בתביעה לנורמליות. אחד מאבירי החילונות בימינו, א' בית יהושע, הסופר. שמעת עליו? כן. הסופר א' בית יהושע כתב ספר הנקרא בזכות הנורמליות. עכשיו, הוא מסביר מה זה נורמליות. הוא אומר, עם ישראל היה לא נורמלי, הוא בגלות, עכשיו הוא צריך לחזור להיות נורמלי, כלומר חילוני. זה נקרא להיות נורמלי. כן. להיות חילוני.
באיזה מובן הם
מקדשים
את הטבע?
לא. לא אמרתי שהם מקדשים את הטבע. אני לא אמרתי שהם מקדשים את הטבע. אז מה אני אמרתי? אולי תשאל אותי מה אני אמרתי. אני אמרתי שהחילונות מקדמת את האינטרסים של הקדושה שבטבע.
מה זה
הקדושה שבטבע? הקדושה שבטבע איננה קידוש הטבע. כי אם אתה אומר לקדש את הטבע, אתה מניח שהקדושה היא מצד אחד והטבע מצד שני. נכון, ואז הטבע איננו קדוש, אבל אתה שם בו קדושה. זה תמיד הצדיקים ידעו לעשות במשך כל הדורות. זה לא החידוש. לא על זה מדובר. מדובר על משהו אחר לגמרי, והוא שבתוך הטבע עצמו יש קודש, קודש גנוז, הוא כבר שם. ברור? מה? למה אתה עושה לי ככה? מה עשיתי?
יש לך דוגמה אולי
שמשהו שאתה... אני נשאל אותך שאלה פשוטה. מי ברא את הטבע? מה כן? כן ברא את הטבע? מי ברא את הטבע? השם, יפה. אז הוא נוכח גם שם. אז יש נוכחות אלוהית שגנוזה בתוך הטבע, בלי קשר לקדושה הדתית, מה שהרב קוק מכנה בשם הקודש הרגיל. בסדר? אז זה נמצא שם. עכשיו, אבל כדי שזה להיפגש עם זה, יש בזה הרבה מאוד סכנות. כשאנשים חוזרים אל הטבע, בטבע יש הרבה אכזריות, יש הרבה בעיות בטבע. אז כשאתה נפגש ישירות עם הטבע, אתה הופך להיות חיית אדם. כמו שמצאנו כשהגויים אומרים שצריך לחזור אל הטבע, אתה מחכה לפוגרום הבא. נכון? אבל אנחנו בני ישראל יודעים את הסוד הזה. יודעים שיש בכל זאת קדושה נסתרת, והיא רוצה לבוא לידי ביטוי. היא רוצה להיפגש עם הקדושה שמעל הטבע, אבל כדי לבוא לידי ביטוי, היא שולחת את השליחים שלה. היא מקדמת, את, החיילים שלה על לוח השחמט, את זה עושה דרך החילונות.
זה כמו כאילו יש שני זרמים שכל אחד מנסה להגיע לאלוהות בדרך...
בדיוק. וזה מה שנקרא, זה נקרא במדרשים, נקרא במדרשים לוויתן ושור הבר, שנלחמים זה בזה.
כן? בעצם משלימים זה.
בדיוק. יפה, יפה. אז זה, אז העלייה הזאת של הקדושה שבטבע, קדושה גנוזה, היא נקראת, אצל חכמי הקבלה, שכבר דיברו על זה, זה יהיה מצב שבו אשת חיל עטרת בעלה. זאת אומרת שהקדושה שבטבע היא עולה מעל הקדושה שמעל הטבע. בסדר? היא עולה לשם, היא עולה לשם. ואז היא הופכת להיות צניף מלוכה בחף אלוהיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בה. לקדם את האינטרסים שלה. עד כאן ברור? טוב. זה לגבי מה? אני אענה עליה רק אם משתכנע שהיא קשורה לשיעור. כן, מה השאלה? זהו, זה לא הנושא של השיעור. טוב. לא יאמר לך עוד, אני קורא כאן את פסוק, ואני חושב שבזה הגענו לסיום השיעור. שלום. לא יכולת להגיד, נו.